מנוחה בבית עם מנוחה פוקס. שלום לכולכם, מאזינים יקרים. אני מנוחה פוקס, ואנחנו כאן בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית, כפי שאנחנו יודעים, צריך גם מעט מנוחה. בתוכנית זו אני מעלה לפניכם תובנות שונות וערעורים שונים ממה שקרה לי באופן אישי, וגם לנו כציבור, בשבוע האחרון שחלף עלינו, מהתוכנית הקודמת שלנו ועד התוכנית הזו. גם הפעם אני רוצה לעשות את הדבר הזה, להביא לפניכם תובנות שונות, ואני שמחה לקבל את המכתבים שלכם, לקרוא את המיילים שלכם, וגם להביא לפעמים את הדברים שלכם כאן בשידור. אני אתן לכם את כתובת המייל, ואתם יכולים לרשום, c5712111strudelgmail.com, ואני שמחה לקבל כל מה שאתם כותבים. והדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו מתחבר לי למשהו שאחד המאזינים כתב, ומה שהוא רשם לי זה פשוט שאלה של מה עושים עם זה שילדים הרבה פעמים אומרים, אבל כולם הולכים, גם אני רוצה ללכת, לכולם קונים, למה לי לא קונים, וכך הלאה. וכך הלאה. אז אנחנו מכירים את זה, ויושבים איתנו גם ילדים עכשיו ושומעים את התוכנית, על אף שזו לא תוכנית שמיועדת לילדים, אבל הם בוודאי איתנו, וגם הם מכירים את התופעה הזו, גם הם מכירים בדיוק כמו שאנחנו מכירים המבוגרים, שבאמת אנחנו רואים את הילדים האחרים שהולכים לבריכה, וגם אנחנו רוצים, ואנחנו רואים את הילדים האחרים שנרשמו לקייטנה מסוימת, וגם אנחנו רוצים ללכת לקייטנה הזו, ואנחנו מוצאים את אלו שקנו להם בדיוק הרגע את הארטיק, או את הטילון שאני מאוד אוהב, ולמה לי לא, וכולנו מכירים את התרבות הזאת של לכולם וכולם, ומה בעצם עושים עם זה? והשאלה הזו שהעליתם כאן במכתב ששלחתם אליי, מתחברת לי לאיזשהו טרנד ששמעתי עליו לאחרונה, ועכשיו מספרים שהוא גם גרם למשהו. ואני מתכוונת לטרנד הזה של המתכון לגלידה שעשויה מקוטג'. התחיל להתפרסם מתכון כזה של גלידה מיוחדת שעשויה מקוטג', והתחילו להכין את המתכון הזה כולם, כמו שאנחנו אומרים, כולם. נהפך לטרנד כזה, שאם לא ניסיתי ולא עשיתי, אז לא הייתי במקום הזה. ולא יכול להיות דבר כזה, כן? כולם ניסו, כולם עשו, לכולם יצא מה שיצא. ותראו איך שהחיים שלנו משתנים לפי מה שאחרים מכתיבים לנו. אחרים מעוניינים אולי שאנחנו נעשה. וזה מה שקרה כאן. מישהו יצר איזשהו סרטון כזה, שהוא מכין גלידה שעשויה מקוטג', וזה עבר בין אחד לשני, וכל מי שראה החליט שזה דווקא דבר נחמד, ואז החליטו אחרים שאם כולם עושים את זה, גם הם יעשו את זה, ואם כולם מנסים, גם הם ינסו. עד שבימים האחרונים התחלנו לשמוע על כך, שמחירות הקוטג' עלו בהרבה, של חברה מסוימת, עלו ועלו, וקונים הרבה יותר קוטג' מאשר פעם, והכל בזכות מה? בזכות התרבות הזו של כולם. למה לא נהיה כמו כולם? למה לא נעשה כמו כולם? אם כולם עושים, אז גם אנחנו. אם כולם מנסים, אז גם אני. זו התרבות הזאת שכולנו מכירים אותה. שברגע שכולם עושים, אז מתחשק לנו לעשות, נכון? ואני מדברת עלינו, המבוגרים. לא צריכים להגיע לילדים בשביל זה. לא מזמן, אני לא יודעת אם זה הפסיק, או שפחות מדברים על זה, היה את העניין הזה של הרולאפס, של המתיקה שמניחים גף גלידה על איזשהו מוצר, ועוטפים, ואחר כך נוקסים בזה, וזה נהפך לטרנד כזה, ובכלל לא היה משנה. אם זה טעים או לא טעים, אם זה יקר או לא יקר, אם זה מוצלח או לא מוצלח, כולם עושים, כולם קונים. אז אני לא אקנה? איך יכול להיות? אני לא אתן לילד שלי לטעום? איך יכול להיות? דרך אגב, אני לא יודעת אפילו אם היה לזה הכשר, או אם היה משהו כזה עם הכשר, כי לא, אני באופן אישי לא טעמתי ולא קניתי לנכדים שלי, אבל אני ידעתי שזה מדובר. ועכשיו מדברים על איזה טרנד של משהו עם מלפפון חמוץ, גדול, ענקי, שעוטפים אותו וקונים אותו, והוא מאוד מאוד יקר, והוא בטעם מיוחד, ואפשר לצרף לו עוד טעמים. והנה, פתאום אני שומעת מאוד ועוד מקומות, ניסיתם את המלפפון? ניסיתם את המלפפון? ומה זה? בסך הכל, הרי זה מלפפון. אבל כולם קונים אותו עכשיו כך, וכולם מחפשים אותו, וכולם רוצים לטעום אותו, וכולם חושבים שאם כולם עושים, אז זה דבר מצוין, זה דבר מוצלח, אחרת זה לא היה מסתובב בין כולם. אז שומעים על זה עוד ועוד ושוב ושוב. ולפני שנים כשהיו מנסים להכניס איזשהו משהו שכולם יכירו, זה היה מאוד קשה, עלה הרבה כסף. אז על פי רוב לא עשו את זה עם איזה טרנד קטן וצדדי. היו עושים את זה עם דברים מאוד מאוד גדולים שמרוויחים עליהם כסף ומנסים להחדיר אותם לאנשים. אבל עכשיו, עכשיו גם הדברים הקטנטנים האלו מסתובבים ותוך שנייה עפים, ותוך רגע כולם רואים, וכל אחד מקבל את זה בצורה אחרת, וכל אחד רואה את זה באיזשהו אופן, ואם לא רואה את זה, לפחות שומע על זה. כי ככה זה, כשכולם כולם עושים. ואנחנו מכירים את זה גם בדברים אחרים, כן? איזה ריאות שכולם קונים, אז גם אני רוצה לקנות, מכונית חשמלית שהיום מאוד פופולרית, אז כשאני חושב לקנות רכב, אני חושב אולי רכב חשמלי, כי כל כך הרבה מדברים עליו, זה בטח משהו באמת באמת מאוד מיוחד, ואני רואה הרבה מאוד יתרונות בו. הייתה התקופה של מסיבות בר מצווה ענקיות, מפוארות, אני חושבת שזה קצת הפסיק, אבל הייתה איזו תקופה שזה היה מאוד 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 חזק, או הבת מצווש האלה, שמאוד מאוד מאוד תפס. הנסיעות לחול, כן, שזה מעין טרנד כזה שנסיעות, מי שלא היה בחול הוא בכלל לא מחובר, ומי שרק נסע פעם אחת או פעמיים, אז איפה הוא בכלל? ואלו דברים שהם מבוקרים, אבל כל הדברים האלו, הם אותו דבר בדיוק, כמו שילדים באים ואומרים, אבל לכולם יש, אבל כולם עושים, כולם נוסעים, כולם מקבלים, אז למה בעצם אני לא? ואני רוצה שנשים לב, שכשזה נהיה משהו כזה, של כולם, וכולנו רוצים את זה, יש משהו בתוכנו, שמשתוקק לקבל את הדבר הזה. וכשאנחנו כמבוגרים, מבינים את זה, אנחנו יכולים גם להבין את הילדים שלנו, כשהם באים ומבקשים את הדברים האלו. על פי רוב, מה אנחנו עונים להם? אנחנו עונים להם בתחילה, בשקט, בשלווה, ברוגע. ואחר כך, כשהם לא מבינים, ואנחנו ממש לא רוצים לקנות את זה, או ללכת, או לנסוע לשם, אז אנחנו מתחילים קצת לכעוס. ואחרי שהם לא מבינים גם בכעס הדל הזה, אז אנחנו מתחילים לכעוס עוד יותר, וכך הלאה וכך הלאה. ומה שאני רוצה לומר זה, דבר ראשון, בואו נבין, כן? נבין מאיכן הדברים נובעים, מה פתאום הילדים אומרים, למה הם מבקשים את זה, וברגע שאנחנו מבינים, אז יותר קל לנו להקשיב להם, לשמוע למה שהם אומרים, לענות להם על מה שהם אומרים, דבר ראשון, להבין, כי זה כל כך חופף, זה כל כך דומה, זה כל כך אותו דבר, עד שאנחנו באמת לא צריכים להתקשות, להבין. והדבר השני, הוא כמו שאני מזכירה פה הרבה פעמים, ואומרת את זה תמיד, בקורסים של הנחיית הורים. הדוגמה שלנו, עד כמה אנחנו, כמבוגרים, הולכים אחרי דברים של כולם. כולם עושים, כולם נוסעים, גם אנחנו שם. כולם נוסעים ליד מסוים, אז מה זה לא לבקר ביד הזה, כן? כולם עושים איזה מצווה מאוד מאוד מיוחדת, אז אנחנו לא נעשה, זה קצת מוגזם. או כולם משלמים על בגד מסוים, מחיר כזה וכזה, אז אני אשלם פחות, שלי ייראה פחות, לא נשמע טוב. אז אני גם אעשה את זה. גם אני אשלם, גם אני אקנה, גם אני רוצה, גם אני בזה. וכך, בואו נבדוק את עצמנו ונראה עד כמה אנחנו, המבוגרים, שולטים בעצמנו, או יודעים לומר לעצמנו, תרבות הכולם אינה שלנו, אינה בביתנו, עד כמה אנחנו יודעים לומר את זה בעצמנו, ועד כמה אנחנו הולכים שבי אחרי הטרנדים האלה, אחרי הדברים האלו. ואחרי שנסתכל על עצמנו, נוכל להסתכל על הילדים שלנו, ולומר לעצמנו, האם אני, יש לי פתחון פה פה, האם אני יכול בכלל לבוא עכשיו, ולומר לילד שלי, תשמע, כולם עושים, אבל לא בביתנו. כולם עושים, אבל אנחנו לא. אתה לא. לך לא נקנה. עד כמה אני יכול לומר את זה הלאה? עד כמה אני בעצמי כהורה מראה דוגמה אישית בעניין הזה, באופן כזה שהילד שלי, גם הוא בסופו של דבר, אפילו ירצה להיות כמוני, לעשות כמוני ולנהוג כמוני. אני זוכרת כשאני הייתי ילדה, לפני שנים רבות, כל המשלים שהיו מביאים והסיפורים שסופרו, ואני אולי אומרת את זה גם פה בתוכנית לפעמים, היו על עניינים שבטבע. לא היו הרבה דברים, הרבה חפצים, לא היו רכבים מיוחדים ברחובות, ולא היה הרבה. אז בדרך הטבע דיברו איתנו בעיקר על עניינים שבטבע. והיינו יודעים הרבה על צמחים ועל עצים ועל נערות ועל ימים ועל צדפים ודברים כאלו. ואני זוכרת שסיפרו אז סיפור, שאני לא זוכרת בקשר למה הוא סופר אז, אבל סיפרו סיפור על מספר כמה אנשים, ארבעה אנשים שנפגשו ביניהם, וכל אחד סיפר שהוא ראה באיזשהו מקום עץ הגס. ואז הם שאלו אחד השני איך היה נראה עץ הגס שראית. ולפליאתם התברר שכל אחד מהם ראה עץ הגס אחר. תיאר את עץ הגס בצורה שונה לגמרי. האחד סיפר על עץ הגס שהוא עומד ככה עירום ואין עליו בכלל אגסים, הם אינם מצויים שם. אחד סיפר עץ הגס, הוא ראה בכלל פרחים לבנבנים ואמרו לו שזה עץ הגס. היה שם אמנם ריח מתקתק כזה וחרקים שאספו אבקה וצוף, אבל אגסים לא היו שם. מישהו אחר אמר שהוא ראה עץ של אגסים, אבל האגסים היו כל כך לא מוצלחים, כמו בוסר, ירוקים, כהים. ועוד מישהו אמר שעל עץ האגס שהוא ראה בעיניו, היו אגסים מיוחדים, גדולים, נראים כל כך חסיסיים וכל כך טעימים, והם התווכחו ביניהם. מה פתאום? עץ אגס נראה כך. לא נכון, עץ אגס נראה כך. כל אחד מהם תיאר את העץ לגמרי אחרת. ואז הגיע זקן, חכם, כמו שקרה תמיד בסיפורים של פעם, ואמר, תשמעו, כולכם צודקים, כולכם ראיתם את אותו עץ אגס, עץ אגס, אותו עץ אגס בכל מקום ובכל אתר, אלא שכל אחד מכם ראה את עץ האגס בעונה אחרת, ולכן העץ נראה היה שונה לגמרי. אחד מכם ראה אותו בחורף, אחד מכם ראה אותו בקיץ, אחד ראה אותו בסתיו שהוא מתחיל להיות בשל, אחד ראה אותו וכך הלאה וכך הלאה. ולכן כל אחד מכם ראה עץ אגס שונה לחלוטין. ותראו, אני לוקחת את הדברים האלו למקום שאני חשבתי שהוא נכון לו. ראו כמה פעמים קורה לנו שאנחנו מתווכחים עם מישהו אחר. ומישהו הזה אומר, תשמעו, הוא עשה לי ככה ואמר ככה, והוא כזה וכזה, ומדבר בצורה מאוד לא יפה על אותו בן אדם. ואני? אני לא מבינה למה הוא מדבר עליו כך. אני ראיתי בכלל משהו אחר. ראיתי בכלל אדם אחר. וזה יכול לקרות, מכיוון שבכל אדם יש שני צדדים. ויכול להיות שהוא ראה אותו בצורה הקיצונית שלו, כשהוא ראה ופגש את אותו אדם, ובדיוק ברגע מסוים שהוא היה כועס, עצבני, בזמן לא נוח שלו, ושמע אותו מדבר, ולא היה נעים לשמוע אותו. ואני ראיתי את אותו אדם, אבל בזמן שהוא היה ביישוב דעת, בזמן שהיה אפשר לדבר איתו, שהיה אפשר להקשיב לו, שהיה אפשר לשמוע אותו, ואז היה נדמה כשדיברנו ששנינו ראינו כל אחד אדם שונה, אבל בעצם ראינו את אותו אדם. כן? אפשר לראות לפעמים שמדברים, שניים מדברים, כשהם היו ילדים, הייתה ארוחה על השולחן, ואחד אומר, תמיד כשהייתי חוזר, הייתה ארוחה חמה, ואמא הייתה מבשלת, והכל היה כל כך טעים, וכל כך מוצלח, וכך וכך. והשני היה מספר שהוא היה מגיע הביתה, ולא, תמיד לא היה בדיוק אוכל על השולחן, והייתי צריך לחפש בארונות, ולא מצאתי משהו ממש מרנין לאכול. ואז כשאנחנו בודקים את הדבר ומבררים, אז מתברר שהאחד מהם היה חוזר. אולי זאת הייתה בת שחזרה מוקדם, אולי הבן חזר מהישיבה בלילה. אז אחד מהם היה חוזר בשעת צהריים, והאוכל החם היה מחכה על השולחן, והיה מתיישב ואוכל לענתו, והכל היה מופלא כמו שאותו אחד מספר. ואילו השני הגיע בלילה, אחרי שהוא אכל את כל ארוחותיו כבר במקום שבו הוא היה, והגיע לכאן רק כדי לאכול איזשהו חטיף ככה מהארון או משהו כזה, והוא לא ראה בעיניו את כל האוכל החם שהיה מונח על השולחן בשעה אחרת. או אנחנו יכולים לראות שילדים מתווכחים ביניהם, ואפשר לראות את זה לפעמים בבתים שהיו שם ילדים גדולים מאוד עם ילדים קטנים מאוד, והבית היה נראה אחרת כשהילדים הגדולים היו קטנים, ונראה אחרת כשהקטנים התחילו לצמוח, ואז הגדולים מספרים משהו מסוים על המשפחה, והקטנים מספרים משהו אחר, ונדמה לנו שאלו אנשים אחרים, אבל אז אנחנו קצת בודקים ומה אנחנו מגלים. תקופה אחרת, עונה אחרת, אבל אותם אנשים, אותו אופי של אנשים, הם נתנו אותו דבר לילדים, הכל היה אותו דבר, רק זמן אחר, תקופה אחרת. ומה שמאוד מעניין זה לקחת את הדברים האלו ולהסתכל עליהם, ולומר לעצמנו, רגע, האם אני יכול, כשאני רואה שמשהו לא כל כך טוב, לא כל כך מוצא חן בעיניי, לדעתי לא צריך להיות בצורה כזאת, האם אני יכול ומסוגל, אני כאדם, לקחת את הדבר הזה ולשאול את עצמי, רגע, זה עכשיו, זה קרה עכשיו, ראיתי את זה עכשיו. השאלה מה קורה בשעות אחרות, בזמנים אחרים, במקום אחר, עם סובבים אחרים, מה קורה שם? אולי האדם הזה שאני מסתכל עליו, לא כולו שלילה, לא כולו נורא, לא כולו כזה שאסור להתקרב אליו, כי כך וכך. אולי יש פה עוד צדדים, רק שלא זכיתי לראות אותם. אז אם אני רוצה לראות אותם, אם חשוב לי לראות אותם, אולי אני אתרואה יותר עם אותו אדם, אולי אני אתקרב אליו יותר, אני אשמע אותו יותר, אני אקשיב לו יותר, אלמד אותו יותר, ואז אני אוכל באמת לדעת מהו. אבל כל עוד אני מרוחק, אני יושב שם מרחק, ומסתכל עליו, וראיתי אותו פעם אחת, ורואה אותו עוד פעם בזמן אחר, הוא מחליט עליו החלטות, אז אני לא יכול לראות בו את הצדדים האחרים שאפשר לראות בזמן אחר. אולי הדבר הזה יכול לפעמים לשפוך לנו קצת אור על פרשה שאנחנו חושבים שהיא כזו, ומישהו אחר אומר לנו שבכלל היא משהו אחר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, לאחריה נמשיך בתובנות ובאירועים השונים שעברו במוחי משך הימים האחרונים. חזרנו מהפרסומות ואנחנו ממשיכים בתובנות. אני רוצה להזכיר לכם את כתובת המייל שלי, כדי שתוכלו לשלוח לשם כל מה שאתם רוצים לומר לי, c5712111@strudelgmail.com. ואני רוצה לדבר עכשיו על המשעמם לי של החופש הגדול, של החופשה הגדולה. ואנחנו מכירים את צמד המילים הזה, משעמם לי, מכירים את זה מתוך ביתנו, מהילדים שלנו שלא פעם מתלוננים שמשעמם להם בחופשה, ולא יודעים מה לעשות, ולכן צריכים לסטוע לכל מיני מקומות, וכך וכך. ואני רוצה להביא לפניכם איזה מבט אחר למשעמם לי הזה, ולראות יחד איתכם איך אפשר בעצם לקחת את המשעמם לי ולהפוך אותו למשהו הרבה יותר נחמד, מכובד ואפילו מופלא. ואני רוצה לספר לכם על השבת האחרונה שהייתה, שבה התארחו בביתי ילדים רבים מתוך נכדיי, ובשעה מסוימת לקחתי אותם איתי לביתה של אמי, כפי שאני עושה בכל שבת, שאני הולכת אליה ויושבת אצלה שעות, אז לקחתי אותם ביחד איתי, ואמרתי, הנה, גם היא תהנה מהם, גם הם יוכלו ליהנות ממנה, ואני אהנה מכולם ביחד. ויצאנו לביתה. והילדים אוהבים מאוד לשחק בבית של הסבתא, של אמי, ויש לה מרפסת גדולה, רחבה, שבה תמיד הילדים משחקים בכל המשחקים שנמצאים שם, ובמרפסת יש סורגים שאפשר לשבת עליהם, ואחת הילדות, בת הארבע, ישבה על הסורגים הללו, והנה נעל אחת נפלה מהסורגים למרפסת של השכנה שלמטה. והילדה התחילה לבכות שהנעל שלה נפלה למטה, והילדים מיד ענו לה ואמרו שמה הבעיה? נרד לשכנה, נבקש את הנעל, והכל בסדר. אני בתוך ליבי ידעתי שהשכנה הזאת רוב הפעמים לא נמצאת בבית, בכלל הוא גרה בארץ, ובבית הזה היא מגיעה רק לעתים רחוקות, ובאמת לא ידעתי אם הפעם היא נמצאת או לא נמצאת, והילדים ירדו, וכנראה דפקו הרבה זמן, כי ידעו שאין אפשרות אחרת, הנעל חייבת לחזור, אחרת איך הילדה הזאת אמורה לחזור אחר כך לבית שלי, שהמרחק לא מאוד מאוד קרוב. אז הם הבינו שהיא חייבת להיות בבית, וחייבים למצוא שם את הנעל. אז הם דפקו ודפקו ודפקו, ואחרי 5 דקות חזרו, השכנה לא נמצאת בבית. ואז הם אמרו, בואו נחשוב מה עושים. והתיישבו להם 10 הילדים במעגל, והתחילו לחשוב מה עושים. והמה עושים הזה ערך בערך 2 שעות. 2 שעות שלמות חשבו מה עושים. זה היה מעגל יצירתי מאוד, שבו הם חשבו, איך אפשר להוציא את הנעל שנפלה לעומק כה גדול, באמצעות משהו שלא היה להם שום רעיון מהו, ומבלי לרדת לשכנה, כי השכנה לא פותחת את הדלת. ואז העלה אחד מהם רעיון, אולי ניקח מטאטא, וננסה באמצעות המטאטא לעשות משהו. אז הם הביאו מטאטא וניסו להוריד אותו למטה ולראות לאן הוא מגיע, והוא לא הגיע אפילו עד הרצפה. ואז מישהו אחר העלה רעיון שאולי יקחו חבל, שם חבל קפיצה תמיד במרפסת, אולי יקחו חבל ויקשרו אותו למטאטא ויורידו אותו ביחד עם המטאטא. ואז ילד נוסף אמר שבכלל אסור לקשור, זאת שבת, ובכלל אסור לקשור. אז מה עושים שעשו? אבל רגע, יש קשרים שכן מותר לקשור. והם ישבו ודנו וחשבו, ואחד אמר, אולי נשלשל לשם כף השפע. נוריד את הכף השפע, ואז ננסה להוריד את המטאטה. ואולי מי מאיתנו שהיד שלו יותר ארוכה יוריד את המטאטה, ואז המטאטה יגיע לעומק גדול יותר. וכך כל אחד העלה רעיונות, והם הסתובבו בבית, וחיפשו חפצים שאולי יוכלו לעזור להם. במשך 2 שעות, הם ישבו וחשבו. מה עושים? ואיך מוציאים את הנעל מהמקום שהיא הייתה בו. ואני לקחתי את היצירתיות הזאת, ואמרתי לעצמי, הנה התשובה למשעמם לי הזה של הילדים. הנה התשובה הברורה של מה אפשר לעשות עם ילדים כשמשעמם להם. זה לפתח בהם את היצירתיות, ולפני הפיתוח, לאפשר להם להיות יצירתיים. מה שאנחנו עושים הרבה פעמים כהורים, וגם כסבים, סבתות, כן, שהילדים מגיעים אלינו לפעמים, אנחנו מחפשים מה ניתן להם, מה נעשה איתם, איך נעסיק אותם. וכשאין לנו רעיון, אנחנו לפעמים אפילו קצת נבלים. מה? הם עכשיו באים להיות אצלי כל אחר הצהריים, ואין לי שום דבר, במה אני אעסיק אותם? הכדור כבר נמאס להם, מהזה כבר נמאס להם, מהמשחקים האלו כבר, הם לא יכולים להסתכל עליהם. במה אני אעסיק אותם? אין לי שום דבר מיוחד. אפשר לראות את התשובה אצל ילדים מאוד קטנים, איך שהם לא צריכים בכלל כלום, כן? יש לי כמה נכדים עכשיו ממש קטנטנים, בני חצי שנה ו9 חודשים, ואפשר ממש לראות את זה, איך שהם לא צריכים את המשחק המיוחד שאנחנו קונים להם. הם מוצאים בעצמם מה לעשות עם עצמם. ברגע שאנחנו מספקים להם מספיק דברים מסביבם, הם מוצאים מה לעשות. אז אלו שזוחלים, מגיעים כבר לארון הזה שאפשר לפתוח אותו, וכבר יודעים איך פותחים אותו ולהוציא ממנו את הכלים העשויים מהפלסטיק, או את הסכום שעשויים מברזל, ומושכים כל מיני דברים, אז הם יכולים למשוך את הדברים הנכונים, ואז יש להם תעסוקה. יש לי למשל לדלת הבית מין כזה דבר שמניחים כדי שהדלת לא תיסגר, אז בין 9 חודשים מוצא לעצמו משחק, להכניס להוציא, להכניס להוציא, ובעצם זה דבר שקיים, זה לא דבר בכלל שצריך לקנות אותו, הוא קיים, הוא נמצא בבית, ואני יכולה לשים לו בלי סוף משחקים אחרים, הוא כמעט לא יסתכל עליהם. לעומת זאת הדברים האלה שאף אחד לא נתן לו, ואף אחד לא אמר לו תעשה, תשחק בזה, תשתמש בזה, הדבר הזה מצוין בשבילו, יכול להשתמש בו הרבה מאוד זמן, ולשחק בו הרבה מאוד זמן, וכך, ברגע שאנחנו מאפשרים, לא ממליצים, לא מציעים, לא קונים חומרים, אלא, ילדים, הבית פתוח, בואו תסתכלו, תפתחו את הארונות, תחשבו מחשבות, תציעו לעצמכם מה לעשות, ולהיות פתוחים, ולאפשר להם לעשות, לאפשר להם להתנסות, זה כמו שאני אומרת על הילדים הקטנים, שמגיעים אל היורים ואומרים, מה לעשות? הוא פותח את כל הארונות. אני אומרת, יופי שהוא פותח ארונות. רק שימו בתוך הארונות האלו, שאותם הוא פותח, דברים שהוא יכול להוציא ולקחת. מצוין שהוא פותח ארונות, זה מה שאנחנו רוצים. שהוא ימצא לעצמו תעסוקה בעצמו. שימצא ויפתח וישחק. זה כל היופי, זה כל היצירתיות שבדבר. והיה יפה לראות את זה, איך ש... הם פשוט החליטו לעצמם על ישיבת צוות, אני זוכרת שאפילו אחד מהנכדים אמר, נשב בישיבת צוות, נדון ונדבר ונחשוב, וערכו ניסיונות, ואלו טיעונים, וחשבו מחשבות, ואלו דברים של, שלא קשורים אפילו לאיך להוציא את זה, אלא מה מותר בשבת, מה אסור בשבת, למה מותר, כמה מותר, מי אמר, וממי שמענו, וכך הלאה, זה היה פשוט נפלא לראות את זה, ופשוט מלמד ומשכיל אותנו המבוגרים, ואומר לנו בואו ניקח צעד אחורה, תנו לילדים קצת להשתעמם, כי לפעמים קצת להשתעמם, יש בזה תועלת מרובה, אבל זה בתנאי שאנחנו לא קופצים מהכיסא, מרוב בעלה, ומספקים מיד את הסחורה. ואני בטוחה שאתם רוצים לדעת מה קרה בסופו של דבר, ואיך הוציאו את הנעל, אז אחרי שניסו ניסיונות רבים, הנעל לא הוחזרה, לילדה, זה היה באמת מאוד עצוב, אבל אז בלי שאמרנו, יצאה פתאום העובדת הזרה של אמי, ובלי לדבר יותר מדי, רק הבינה מה כאן קורה, והכינה לילדה נעל מקרטון, שעל הנעל הזו, הילדה דרכה עד שהיא הגיעה לבית, והכל היה בסדר, והכל עבר כשורה. ודבר נוסף שאני רוצה להביא לפניכם, זה יום אחד, כשהייתי בדרכי לסמינר, שאותו אני מנהלת כדי לסדר שם כמה עניינים, ראיתי ברחוב ראשי תייר שהולך שפוף תחת מסע של תרמיל ענקי. הבן אדם היה גדול, המסע עוד יותר גדול, והוא הולך ככה כפוף, שפוף, ראשו למטה, ונראה כאילו הוא נאנח או נאנק, ואף אחד כמובן לא חושב להציע לו עזרה, מכיוון שזה ברור שהוא הביא את הדבר הזה על עצמו, הוא בחר בזה, ובאמת לא, על פי רוב לא מציעים לבן אדם כזה עזרה, כי לא נראה כאילו שזה מה שצריך לעשות, אנחנו עוזרים לאנשים מבוגרים, אנחנו עוזרים לפעמים לאדם שנושא סל בידו, סקיות כבדות וצריך עזרה, אבל אדם שבחר לשאת על גבו תרמיל כל כך כבד, לא סבור שאנחנו הולכים לעזור לו, ובכל זאת, הנה ראיתי פתאום איזה בחור נחמד, בא לקראתו ושואל אותו אם הוא רוצה שהוא קצת יעזור לו באיזשהו אופן, ועזר לו קצת לקחת את התרמיל הענקי הזה, ואני הסתכלתי וראיתי, ואמרתי לעצמי, שאנחנו לומדים מכאן דבר מעניין, ש... היה חשוב לראות אותו. אחר כך הסברתי את זה גם לתלמידותיי בקורס ההורות של אותו ערב, של אותו לילה. ומה אני בעצם ראיתי בדבר הזה? ראיתי כאן אנשים שמבינים שאם עכשיו הוא לא ייסע ולא ייקח את המסע הכבד הזה, אחר כך יהיו חסרים לו דברים. לפעמים בשביל שיהיה לנו מה שאנחנו צריכים שיהיה לנו, בשביל שהדברים שאנחנו צריכים יסופקו לנו, אנחנו צריכים לעבוד מאוד קשה, לשאת מסע מאוד כבד. אבל אחר כך, פתאום אנחנו מגלים, הרבה יותר קל. אני אומרת את זה בקורסי ההורות, על כך שלפעמים נדמה לנו שזה קשה. אני אומרת, תשמעו, בשביל שילד יעשה כך וכך, צריך להשקיע, צריך לעשות לו כך ולהגיד לו כך, ולחשוב לפני שאנחנו עושים. ואז הורים אומרים, אבל מה? אני כל החיים רק אחשוב מה אני עושה, ואיך אני עושה, ועד כמה לעשות, ולמה כן, ולמה לא. ואני אומרת, לא. המסע הזה הוא מסע התחלתי. אנחנו בתחילה צריכים לשאת. אנחנו נושאים עול מאוד מאוד כבד, בשביל שאחר כך יהיה לנו יותר קל. אנחנו צריכים לקחת הרבה מאוד דברים איתנו לדרך, בשביל שאחר כך יהיה לנו במה להשתמש. אנחנו צריכים לפעמים לעבור על אר מאוד גבוה, בשביל שאחר כך יהיה לנו יותר קל, שתהיה לנו ירידה, וזה יהיה הרבה יותר קל. אז ההשקעה נראית לפעמים מאוד 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 כבדה, ולפעמים באמת מאוד כבדה, כמו אותו תייר שממש היה נראה שהוא נאנק, ונאנק שם מתחת למסע. אבל על אף הכובד, הוא עשה את זה בשמחה, כי הוא ידע שהוא יוצא לטיול, והוא שמח לקחת את הדברים איתו, וגם אם לא תהיה לו עזרה, ואף אחד לא יציע עזרה, וזה מה שיקרה כנראה, לא יקרה שום דבר, זה בסדר, אני מביא את זה על עצמי, זה שווה לי, אני סוחב דברים מאוד מאוד כבדים, בשביל שאחר כך יהיה לי מאוד קל ונגיש, וזה שווה לי את זה. אז את הדבר הזה אמרתי גם לתלמידות שלי, כשדיברתי איתן, והסברתי להם את הדבר הזה, אז אמרתי, תראו, כל דבר שאנחנו צריכים ליצור ולעשות אותו, הוא קשה. התחלות קשות, וקשה בתחילה לעשות את הדברים. הכובד רב, ונראה לנו שאנחנו נאנחים, נאנקים שם מתחת. אבל לפתע פתאום נפקחות העיניים ואנחנו מגלים שזה היה שווה. היה שווה לסחוב, היה שווה לשאת בשביל התוצאה, בשביל מה שקורה בסוף. וכשאנחנו זוכרים את זה, אז גם הדרך היא הרבה יותר קלה, והרבה יותר פשוטה. כי אנחנו יודעים שלא לשווא, אנחנו סוחבים את המסע הזה. ולכן הכל יותר קל. אמרתי את זה לתלמידות בסמינר, שהמלצתי להם ללמוד בחופשה, לכבוד השנה החדשה, כדי שיהיה להם יותר קל בשנה שתבוא. ואז מה אומרות תלמידות? הן אומרות, אבל זה חופש, זו חופשה. יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות בחופשה, ואנחנו רוצות להנות, ואנחנו רוצות לחוות, ואנחנו רוצות ללכת לכל מיני מקומות, ואין לנו זמן להכניס דברים כאלו מהסוג של הכובד הזה. שאת מציעה לנו. אבל התשובה לזה, שהחכם עיניו בראשו, ברגע שעכשיו תתאמצו ותסחפו, תיאגעו את עצמכם, אז אחר כך יהיה לכם הרבה יותר קל. אז האם זה לא שווה את התריכה? זה שווה, זה כדאי, זה נכון, בשביל בסופו של דבר להגיע למקום הנכון. אז אלו היו הדברים לפעם הזו, לתוכנית הזו, אלו היו התובנות שעלו במוחי. אני אשמח לקבל את המכתבים שלכם ולקרוא מה שאתם חושבים על הדברים, ולהביא אותם גם פה לעתים. אני מזכירה את כתובת המייל, c5712111@strudelgmail.com. אני מודה לפסח בגד שהיה פה איתי, אני מודה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נשוב ונשתמע באותה עת ובאותה שעה בשבוע הבא, ועד אז המשך שבוע טוב שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.